שאנחנו מנסים, עושים, אני חושב שאם שמירת הלשון עסוקים בספרים האלה, חפץ לכם שמירת הלשון, אז לאט לאט הולכים מבינים יותר מה כל כך חשוב בזה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה רק על הנייר, זה חשוב גם שזה באופן רשמי. בעצם זה שאתה אומר לעצמך שיש משבצת ביום, זה גם חשוב. אנחנו רוצים שזה יהיה הרבה יותר בעזרת השם בפועל, ממש, נשתדל לתת לזה מקום. וקצת לעשות איזו סקירה, אני חושב שאני אמר פה דברים חדשים מתוך הספרים שאתם מכירים, לגעת בערך המרכזי הזה של שמירת הלשון, שיש גמרות רבות שמתייחסות לחטאים של שמירת הלשון, בעיקר לשון הרע, בצורה מאוד מאוד חריפה. נכון, החפץ חיים אסף לנו גם את ההלכות וגם את המימרות של חז"ל, הספרים שלו בשמירת הלשון חפץ חיים, ובאמת, אני חושב שפותחים את שמירת הלשון מוקים בהלם כזה, ברשימה הארוכה של הקריטויות, העשים, רשימת העשים, רשימת הלווים, שכולם מבינים שלשון הרע זה לא טוב, כולם מבינים שלשון הרע זה לא יפה. ומשהו אנושי בסיסי בלב כל אדם שלא לפגוע במישהו אחר בעזרת לשון הרע, לא על אמת ובטח לא הוצאת שם רע, בטח לא על שקר, אבל החפץ חיים גיבש את זה ככה ומפתיע מאוד וגורם מחשבות ונותן כוח להחליט, ואחרי זה את הגמרות הקשות, באמת, באמת מאוד קשות, מאוד קשות שאנחנו לומדים אותן, ובאופן פשוט חז"ל אמרו, אבל קשה לקחת את זה כפשוטו. קשה לקחת את זה כפשוטו, גמרות כאלה של כל המספר ראשון הרע ראוי לסקול אותו באבן וראוי לזרוקו לכלבים. זה לא בדיוק הסגנון של חז"ל לזרוק לכלבים. ופה הם אומרים, אין אני, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מצטט חלק מהגמרות שהרבה יותר פזורות, הגמרות האלה בספרי החפץ חיים, אמר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, מספר לשון הרע, אני אדון עליו מלמעלה ואתה תדון עליו מלמטה. שוב, מה הגמרא שאתה... והגמרא בערכין, שכל המספר לשון הרע, מגדיל עבירות כנגד עבודה זרה, גילוי עבירות ושפיכות דמים. זו גמרא שכולנו מכירים, ברוך השם, וזו גמרא שהשאלה כמה היא מחלחלת בתוכנו פנימה. כי ברור לכל אדם נורמלי שהגדרות, הקווים האדומים שלנו הם הרבה לפני כל אחד מהשלישייה הזוועתית הזו בנפרד, עבודה זרה, גילוי עבירות ושפיכות דמים, אף פה לא יכול לרצוח. גם כשיהיה לו מאוד קשה, נכון? ולשון הרע, אתה מבין שזה גרוע, העלבתי, ביישתי. לפעמים זה כמו לשפוך דמים, לשפיכות דמים זה לא כמו לשפוך דמים, זה שפוך דמים באמת. להתייחס לזה ברמה כזאת, אתה רואה, אנשים יראי שמיים, הם לא ישפכו דמים, הם לא יגלו הרעיות חס ושלום. ולשון הרע, יש לנו שם גם זה לא, אבל... זה לא כל כך נחת, אז הגמרות אומרות, אנחנו לא מתווכחים מהגמרות, הגמרות יודעות, חז"ל יודעים, אבל בכל אופן הגודל הזה הוא אומר לנו ככה. אולי זה רק משל, אולי זה רק מימרה כזאת, חז"ל נכון, חטא מרגלים זה לשון הרע, זה לא לשון הרע על מישהו, זה לשון הרע על מישהי, על ארץ ישראל, לא על אנשים. אבל בכל אופן הגמרה שם בערך היא מדברת הרבה על לשון הרע, והגמרה במדרש שאומר על בשם רבי לוי, תודה, שעל ההבדל בין הדור של דוד לדור של אחאב, שדורו של דוד תינוקות עד שלא טעמו טעם חטא, זאת אומרת לפני בר מצווה, דרשו ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא בתורה. דוד לקח את עם ישראל, דוד, הכוונה יותר לימי שאול, כשהוא מלך, עם ישראל אין עבודה זרה, עבודה זרה מנוקה לחלוטין, שמואל הנביא ניקה את כל עם ישראל, מכל השאריות של העבודה זרה, ועם ישראל נקי לחלוטין מהבחינה הזאת, ויוצאים למלחמות ונופלים. צבא ששאול מושמד כולו בגלבוע, ככה הפסוקים מתארים. ודורו של אחאב, שהיו כולם עובדי עבודה זרה, יוצאים למלחמות ונוצחים. זאת אומרת, זה, למה? המדרש תולה את זה. בלשון הרע, מפני שבדורו של שאול ודוד יש דלטורים. אנחנו... הפסוקים לא עסוקים בלהסביר לנו שיש דלטורים, אלא תוך כדי המרדפים ששאול אחרי דוד, אתה רואה שבאים עזפים, ובאים בעלי קהילה, ויש שם את אחי תופל, ויש שם את דואג האדומי, ו... התורה שמתעסקים, לא אוויר הכוהנים, עסוקים בלשון הרע. אולי אפילו בהוצאת שם רע, כיוון שדוד לא רצה לקחת את המלכות לשאול. אבל אפילו בעלי לשון הרע. זה החטא, וכולם צדיקים, צדיקים ישרים, צדיקים מסגבים, זה דור שיש בו באמת הרבה קדושה. דוד, גיבורי דוד מופיעים בדור הזה. ודורו של אחאב, אז עבודה זרה, איך אחאב אומר, לא הנחתי תלם אחד בארץ ישראל, שלא הנחתי לעבודה זרה. עבודה זרה לא רק בכמות, גם באיכות. איזבל היא מושלת פה ומביאה את נביאה השירה. נביא הבעל זה נביאים זה, זה אלילויות זרות. זה לא רק עגלי הזהב של ירובעם שיהיו אחר כך, שהם קודם ואחר כך. זה החמרה מאוד גדולה. ויוצאים מלחמות ונוצחים. למה? כי לא היו מספרים, לשון הרע. מה המדרש אומר? המדרש אומר שעובדיה אומר לאליהו, כשבוקש את אליהו, כשמחפשים אותו, אז הוא אומר, אתה ידעת כאשר עשה עבדך, עובדיה החביא 100 נביאים, כי זה רצתה לרצוח את הנביאים. רצה לרצוח את הנביאים, זה לא רוצה ניקוד גדולה. והוא מחביא 100 הנביאים במערה ומחלקלם לחם ומים, והמדרש, אנחנו יודעים שיש בצורת, יש אליהו גזר שלא ירדו גשמים, יש מצוקה כלכלית מאוד מאוד קשה, ולהביא, לספק מזון ל-100 הנביאים, בוא נגיד שנביא לא אוכל יותר מדי, אבל לספק ל-100 הנביאים מזון במשך 3 שנים, במצוקה כלכלית, קשה מאוד להשיג מים, ברור שאלפי אנשים ידעו מזו הפירוש. הספקים, לא יודע איך זה יתנהל. הוא צריך להשיג כמויות אדירות, ובאופן קבוע של... הוא לא יכול לקנות במכולת אוכל ל-100 אנשים. ויש שיירות של חמורים וכספים לארגן. ידעו את זה המון אנשים, ואף אחד לא מסגיר אותם, אף אחד לא מסגיר אותם. זאת אומרת, אני חושב שבאופן אישי, כתוב שבזמן האחאב, היו 7,000 ברכיים אשר לא קראו לבעל. זה מה שנשאר. זאת אומרת, אנשים... עומדים שם על הר הכרמל, ואליהו אומר להם, אם השם הוא אלוקים הוא הבעל, אנחנו אחריו. ובתוך העבודה הזאת, הם לא מדברים לשון הרע. וזאת אומרת, אני אמרתי קודם שהגמרות המפחידות האלה, אפשר להגיד שמשל, זה רמז, אבל המדרש הזה אומר, זה פשט. אם אדם לא מדבר לשון הרע, זאת אומרת, אנחנו מודדים את יראת השמיים, אנחנו לא צריכים למדוד יראת שמיים, אנחנו מודדים את יראת השמיים לפי כל מיני פרמטרים מאוד מאוד ברורים. חיצוניים, לפעמים כמו אם יש כיפה על הראש, זה ודאי קשור גם, זה חיצוני, אבל זה נכון, זה פציעות בחוץ. ולפי שמירת הלכות, כל זה ודאי נכון. ושמירת הלשון אנחנו יכולים, לצערנו, לקבל בכאב, לא בלכתחילה, באכזבה, אבל יכולים להבין שיש מורכבויות, גם יש, אתם יודעים, כל עוד לא לומדים את ההלכות של שמירת הלשון, אז יש מצבים מאוד גבוליים, מתי זה לצורך, מתי זה לא לצורך. מה עושים בדברים כלליים, בדברים ציבוריים, בוויכוחים, מתי צריך וחובה להעביר ביקורת. לא כל דבר שלילי, לפעמים חייבים, ולא רק מותר לעשות את זה. אז אתה טועה פה ושם, שוב, לא נטעה בעזרת השם, שפיכות דמים וגילוי עריות, עוד עזר אנחנו לא חושבים נקיים מזה, לא נטעה. והגמרא לוקחת, חז"ל לוקחים את המדרש. עובדתית, זה שמה עדיף שבן אדם יעבוד עבודה זרה ממטבע לשון הרע, איזה חשבון שלא עושים. אנחנו לא רוצים לא את הנבלה ולא את הטריפה, שני הדברים הרבה יותר גבוהים מנבלה וטריפה. אבל יש פה איזה חשבון אחר, חשבון פנימי, חשבון סודי כזה, שלשון הרע, הם מקטרג מעל כולם, שלשון הרע הוא זה שהורס את הכל. החפץ חיים אומר שכשהגמרא אומרת שבית שני נלחם בגלל שנאת חינם, אז מתכוון בעצם לשון הרע, ככה הוא מנסה להוכיח, וגם לא חייבים לקבל את ההוכחה, אפשר להבין את זה אחרת, אז בכל אופן יש פה איזו טענה. אז מה כל כך נורא בלשון הרע? קודם כל מבחינה הלכתית, אתה אומר, אנחנו צריכים להביא רשימה. אז אתה מאמין, אתה מאמין, אתה גם אפשר להביא דוגמאות מהחיים, איך לשון הרע פוגע מאוד, זה מעניין. בנקודה הזאת אני רוצה לגוע קצת בעזרת השם, שלמרות הגמרות שהן מאוד חריפות וכמויות גדולות בכל המדרשים, אז מספרי ההלכה זה כמעט נעלם. מהפוסקים, והגמרא לא, אבל אחר כך, מהריף, וברמב״ם יש כן מעט בהלכות דעות, אבל בריף, בטור, בשולחן ערוך, זה כמעט נעלם. זו הלכה כל כך מרכזית, זו הלכה כל כך חשובה. החפץ חיים כתב ספר חדש, אבל ספר חדש זה כולו ישן, זה לא מקורות חדשים שהוא יצא. הכל שעשו פוסקים, הכל מה שהיה בכל מהלך הדעות, וזה... זה לא כתוב, זה לא כתוב, אתם יודעים, בספרים האלה לא כתבו, לא עסקו בהלכות של הגאולה, זאת אומרת של הרצל. הלכות הנוגעות לגלות. בסדר זרעים לא עוסקים בהם, בסדר קודשים, בסדר טהרות. אבל לשון הרע לצערנו שייך גם לגלות, אבל כאילו, כאילו נעלם, כאילו מוכבה. זה נכון שבתקופה שלנו, לשון הרע, המושג הזה לשון הרע, כל שזה לשון הרע תפח לממדים הרבה יותר מדהיגים מכמה סיבות. קודם כל, כי ממדי הנזק, בזמן הגלות היינו בתוך קהילה. ואפשר גם קהילות חסרי לפגוע בהם לשון הרע. היום הקהילה שלנו מדינה. היום אנחנו עסוקים לא רק במערכות היחסים אנשים שאתה מכיר. זה מערכות הרבה יותר גדולות, משלחות הרבה יותר גדולות. היום השיח הוא שיח מדינתי. הכנסת, ארגונים חברתיים, מערכות ציבוריות, תקשורת המונים, זו הסיבה השנייה, הוא בא ביחד, יש מדינה, ויש גם תקשורת המונים. היום אתה מדבר, אתה לא רק פוגע בשכן שלך, שזה חמור מאוד, זה יכול להיות. ורשתות חברתיות, שבכלל כולם מדברים על כולם, וכל אחד מביא את דעתו, והיכולת שלך להיחשף למאות ומיליוני אנשים, היא לא תלויה דווקא ברמת הקדושה שלך, וכמה אתה קליל על המקלדת. אז בוודאי שלשון הרע נהיה אתגר שהוא הרבה יותר תובע מאיתנו לתת לו מענה ותשובות ברורות. בכל אופן, עד ימי חפץ חיים כמעט לא היה, או לא היה, כמעט, יש לנו נתיב הלשון במערל, יש יד קטנה, יש ספרים שקצת התייחסו לזה, אבל חפץ חיים הוא הראשון. אם חפץ חיים הוא כתב את המשנה מורה, זה מפעל הלכתי אדיר, שדרש עשרות רבות של שנים של התמסרות, ולכן, בכל אופן, עם ישראל לא קורא לו משנה ברורה, עם ישראל קורא לו, לספר במשנה ברורה, עם ישראל קורא לו חפץ חיים. אפילו לא קוראים לו על שם ספר הלכה, לא קוראים לו שמירת הלשון, קוראים לו חפץ חיים, דווקא על שם הספר שיותר נוגע בצד המוסרי, בצד התוכחתי. הלב פחות אוהב תוכחה, ובכל אופן, פה נוגעים לו, עד שקם החפץ חיים, ככה הרב צבי יהודה דיבר הרבה על שלוחה ממרום, שלפני שמקימים מדינה, לפני שחוזרים לארץ ישראל, כאילו זה הלכות שנוגעות לגלות, כאילו, שלא נוגעות לגלות, כאילו. זה מין, לא יודע, סדר אלוקי כזה שבגלות. זה שולי. בעזרת השם, אנשים ישתגלו, גם באופן מוסרי פשוט ישתגלו. אבל לפני שמקימים מדינה, לפני שחוזרים הביתה, מימי תחילת, ראשית צמיחת גאולתנו, אז הקדוש ברוך הוא שולח את החפץ חיים ושנעסוק בזה. יש פה משהו מהותי, זה מה שאני מנסה. אני מנסה גם משהו מהותי. מה פה? שהחומר של ההלכות, החומר של הנזקים. נכון? יש שיימינג ויש הכפשות ו... ברור שיש בעיות שכולנו מבינים אותם, אבל איך זה הגיע לקריטויות ואיך זה הגיע לכל הגמרות הקשות שאנחנו אומרים? אז אני בעקבות המהר"ל מנסה קצת, לא יודעים להבין, כי זה דברים מאוד מאוד פנימיים, אבל לפחות להיפתח במרחבים שמתוכם אפשר לעשות, להיפגש עם מה כל כך חמור, למה לשון הרע יש בו איזה ממדים שהם יותר חמורים מהעבירות ש... עבירה זה עבירה, אני באתי ועשיתי משהו, ודיבורים זה נראה לנו? בסך הכל דיבורים. אז המהר"ל פותר את היחס ליכולת המילולית בכלל, לעצם זה שאנחנו מדברים. בסולמות הזיאולוגיים קוראים לנו האדם החושב, זה השם הזיאולוגי שלנו. אבל הראשונים בישראל, בספרים שלנו קוראים לנו יותר, לא יותר גבוה, זה האדם המדבר. אדם מדבר ככה, תודה רבה, אומרים בבית מדרש. מה שמגדיר אותנו זה, אתה לא יכול לדבר בלי לחשוב, אתה צריך תבונה, אתה צריך שכל בשביל לדבר. אנחנו מסתכלים על הדיבור כאמצעי תקשורת, זאת אומרת, יש לנו מחשבות בראש, יש לנו רצונות, ואנחנו מעבירים את המחשבות, את הרצונות שלנו למישהו אחר בעזרת מילים. המילים זה מין אמצעי כזה שעוזר לך לעשות את זה, כמו העת. העת לוקח את המחשבות שלך, רושם את זה במילים, כמו פלאפון. פלאפון זה אמצעי תקשורת, מילים זה אמצעי תקשורת. לי יש אותי, ואני רוצה להעביר אליך משהו. משתמש בפלאפון, הפלאפון הוא לא רלוונטי לצורך העניין. הפלאפון הוא רק כלי, מכשיר. אבל כולם יודעים שאפילו ברמת הפלאפון אני לא צודק, נכון? כולם יודעים שהכלי הוא לא אמצעי, אלא הוא... הוא התוכן, וכולם ברור שלצורות המדיה השונות יש תפיסת חיים משלהם, נכון? אתה ב-SMS מדבר אחרת מאשר אתה מדבר, או שזה משנה לך גם את הדיבור. אנשים שמשתמשים בוואטסאפ וב-SMS, על צורת השיח שלהם, צורת המחשבה שלהם, צורת ההסתכלות שלהם, הקשרים החברתיים שלהם משתנים, זה בסך הכל כלי. אבל זה לא בסך הכל כלי. כולם יודעים שכשיש טלוויזיה ומצלמים אנשים, אז כל ההתנהגות משתנית. טלוויזיה היא לא רק, לפני הרבה שנים לא הייתה טלוויזיה. הטלוויזיה היא לא רק מראה לך מה קורה בעולם, היא גורמת להרבה אנשים להתנהג בצורות מסוימות, להפעיל אותה, נכון? אנחנו חיים פה באזור, אנחנו יודעים שחלק גדול מהמלחמה נגדנו מתנהלת בעזרת הכלים האלה, בעזרת כלים שהם לא משקפים את המציאות כפי אנשים, מציאות מדומה כזאת ש... העיקר מאמץ למה רואה, מחיים כאלה שמתנהלים מתוך הנחה שיצלמו אותם. אז אפשר להתייחס למילים בתור יש מציאות, ואני מנסה לנסח אותה בעזרת מילים, לנסח אותה לעצמי, אנחנו גם חושבים בעזרת מילים, ואחרי זה להעביר, לבחור באיזה מילים להעביר אותך, אבל המהר"ל מלמד אותנו שהדברים הם מאוד 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 שונים, אנחנו גם יודעים מהחיים שהדברים מאוד שונים, אפשר לראות את זה. שאתה משתמש במילים לא רק כדי להעביר דברים החוצה, אנחנו יודעים שהמילים עוזרות לך הרבה פעמים להבין את עצמך. זאת אומרת, אתה חווה חוויות, אתה מרגיש רגשות, עוד לפני שהגדרת אותם במילים, אם קר לך, עוד לפני שאמרת קר לקר לי, אם כואב לך חלילה, אז עוד לפני שאמרת, ניסחת בצורה מדויקת מה כואב לך, אבל למילים יש כוח להסביר גם לעצמי. כשאני בא ומסביר למישהו אחר, אני לא מצליח להסביר משהו, אבל אני אצליח להסביר משהו, זה לא פשוט. הרבה פעמים העולם שלי מאוד מאוד ברור. אתה מתווכח, אפשר לראות את זה בוויכוחים הרבה פעמים, שאתה מופתע, מופתע מעצמך, ויכוחים ערכיים אני מתכוון. לא ויכוחים על מקום חניה, ויכוחים אידיאולוגיים, ויכוחים על נושאים העומדים ברומו של עולם, ותוך כדי ויכוח אפילו עם החברות שלך. פתאום הסברה שרציתי להגיד, נהיית הרבה יותר מתמודדת, מתויקת. מילים הן גם פועלות, זה לא מכשיר שבעזרתו הבאתי מה שיש. אני מדבר, אני לא מדבר עם עצמי, בן אדם שעומד מול הקיר ומדבר הוא קצת מוזר, אבל אני כן מדבר עם עצמי במובן שאנחנו יודעים שלפעול על הנפש, זה בעיקר בעזרת מילים, אנחנו יודעים שרופאי הנפש משתמשים הרבה פעמים במילים, לוקחים לך כל מיני טראומות וחוויות ילדות ודברים ששכחת והם מאוד מאוד דומיננטיים ומנסים לגרום לך לומר אותם. וכשאתה אומר אותם לעצמך, אז משתחררים הרבה דברים, כשאתה מבין את עצמך, אתה נרגע, אתה בסך הכל אמרת לעצמך דברים שידעת, שהיו חבויים עמוק מעבר ליכולת למלא, לתמלל אותם. אבל כשאני אומר את זה גם לעצמי, זאת אומרת, הדיבור הוא הרבה מעבר ל... כשאני מדבר בפלאפון, אני יודע מה רציתי להגיד לך. כשאני מדבר עם עצמי, כשאני כותב, לפעמים אני חברו אותה, אז אפשר לכתוב. זה עוזר כמעט כמו חבותה, לא כמו? הוא לא מתווכח איתך. המחברת לא צועקת עליך, שאתה לא לעניין. אבל לפחות שהפעל הזה אנחנו מפסידים. גם לא משבחת אותך המחברת. גם כן אתה יכול לכתוב לעצמך איזה סברה יפה. אבל כשאתה רוצה לדייק לעצמך, אתה כמו סיכום סוגיה. אתם יודעים מה הכי טוב, סיכום סוגיה. שסיכום סוגיה, כולכם מכירים, אני מקווה שתכירו את זה עוד יותר, זה לא רק יש לי את הסוגיה בראש ואני כותב אותה במילים, אם זה היה ככה זה היה די מיותר. סיכום הסוגיה מפגיש אותך הרבה יותר במה הבנת, מה לא הבנת, מה אתה צריך להבין עוד יותר. סיכום סוגיה זה לא שלב טכני, זה שלב מאוד מאוד מהותי בלימוד, זה הקניין של הסוגיה, זה המפגש עם כל המרחבים, כי כן אני יודע אותה, אתה באמת יכול לדעת אותה עוד לפני זה, אבל... הסיכום מראה לך ומעניק לך את כל החללים הרכים, את כל הכתמים שבהם לא הבנת הסוגיה. יש בדיבור משהו, אני עוד לא במערן, אני אפגש עליו, יש בדיבור משהו שמוצאים ממני משהו. אנחנו נזכרנו כמה פעמים שהלכות של הלב, הלכות ששורות ללב, מדברים אותם. נכון, תפילה למשל. תפילה, תפילה לא כוונה כגוף לנשמה. תפילה בעיקר זה עבודה שבלב, הוא לעובדו בכל לבדכם. ותפילה, המתבאץ צריך שיוציא לשפתיו. נפסק להלכה. נפש החיים כותב, גם המשנה ברורה וגם הבנים של הרב עובדיה, הם פוסקים את זה להלכה שאם לא הזזת את השפתיים לפחות, אתה מתפלל מחדש, אתה לא יוצאת את התפילה. איזה ווליום זה, אתם רואים שבדיעבד, גם אם לא היה שום ווליום, אבל לפחות מעשה, מעשה של דיבור. מה אני צריך לדבר? העיקר שאני אתכוון. אני חושב את המילים ומתכוון, סדר בוקר, או כל הסדרים שלנו. אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים תורה בחיתוך שפתיים. מה חשוב בלימוד תורה? שתתרכז, שתחשוב, שתבין. החלק מהותי היא לעסוק בדברי תורה, החלק מהותי זה להזיז את השפתיים. טוב, חברותה, שניים קוראים. אני חושב, תמיד חושב שכשיש חברותה ושניים קוראים, אז כדאי שגם השני שלא קורא, נקרא בשקט. לפחות עם השפתיים, בלחש כזה, כי זה... וזה מפריע, אז לא, כי אנחנו עושים כאן. באיזה עוד הלכות? בתשובה. התשובה האחרונה שחלק מהותים מהתשובה זה הווידוי. ככה הרמב"ם מנסח את זה. אתה מתוודה על מה שאתה חזר בתשובה. מה זה משנה? השאלה אם אני חזרת בתשובה. חזרה בתשובה זה בלב. אני לא צריך שמכן, אתה צריך להגיד לעצמך, למי אתה מדבר? אלוקים, כתוב שמי שמגביע קולו בתפילה, מלאכי השרת משחק עם עולם. צועק שאלוקים נשמע. אתה לא, אלוקים לא צריך שתדבר. אתה צריך לדבר, תדבר עם עצמך. כשאתה חושב משהו ולא אומר אותו, וכשאתה אומר אותו, אפילו אם אנחנו לא שומע, זה מקום אחר לגמרי. כמו ילדים שרבים ואומרים, תבקש סליחה. אני באמת, לא, תגיד סליחה. אם אני לא אומר, אני לא חי את זה באמת. כשאני אומר דברים, כשאני אומר אמירות, אז האמירות הן משקעות את זה בתוכי, מעצימות את זה בתוכי, ונוגעות במקומות שבלי האמירה הזאת, אולי לא הייתי שם משום ויכוחים. ויכוחים הם חיוביים, לא לוהטים, הם לוהטים לפעמים חיוביים. אז אתה אומר דברים ואתה לפעמים, אתה מופתע מעצמך, מאיפה? אמרתי כאלה דברים יפים, או כאלה דברים לא יפים. ולפעמים אתה מופתע מזה שאמרת דברים שהרבה פעמים חשבת, אבל פתאום אתה אומר אותם בנאמנות, בוודאות כזאת. כששמעת אותם, התווכחת ורבת, ופתאום אתה אומר אותם. האמירה הזאת היא פועלת עלינו. זאת אומרת, התקשורת היא לא רק תקשורת חיצונית. אתה לא אומר עם טלפון לעצמך. זה ודאי שלא קורה מקווים. אבל אתה... יש סיטואציות שמדברים בשביל ליצור קשר עם עצמנו. אז הראשונים קוראים לזה האדם המדבר. ויפח באפיו, כך כתוב בגן עדן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. כולכם מכירים את אונקלוס, מה זה אפשר? רוח ממללה. רוח ממללה. היכולת הדיבורית שלנו זה הפער בין האדם לבין בעלי החיים, הוא השכל, הרצון, הנשמה, תקראו זה, כן, איפה הנשמה באה לידי ביטוי? אז אונקלוס וכך רש"י מביא אותו שם בתור פשט, זה היכולת הדיבורית. טוב, אני, אתם יודעים שטוקי לא מדבר, כי הוא לא מבין, הוא סתם כמו מכשיר הקלטה. היכולת לקחת מחשבות ולדבר אותם. המהר"ל מסביר לנו שיש שם כל השכל דיברי או דברי, אני לא יודע איך ננקן את זה שם בדיוק, שזה עיקר הלב, המהות של האדם. שכל זה דבר מופשט, אנחנו לא שכלים, אנחנו גם לא עקוף. מה שמגדיר אותנו במילים של המהר"ל זה שכל דיברי. צלם אלוקים נמצא בנו בעצם ביכולת המילולית שלנו. ביכולת שלנו להבין את העולם ולהסביר אותו גם. לנסח אותו בעזרת מילים. זה המוקד, זה הליבה של מה נוצר בנו כתוצאה מזה שיש לנו צלם אלוקים. ולכן כשאדם עובד עם צלם אלוקים, אתה לא מודע לזה. שקראתי פעם שכשאדם מדבר, אז הוא מפעיל את כל מערכות המוח שלו. בסך הכל הידיים והרגליים דורשות הרבה יותר אנרגיה מאשר להזיז את הלשון. הלשון זה איבר קטן, ואיך הלשון יש כזה אפשר לעשות בקלות. אבל בקליפת המוח, המרכזי הדיבור הם אדירים, הם מקיפים חלקים רבים מאוד מהיכולות השכליות שלנו, לעומת דברים שהם גדולים אולי, והם לא נוגעים בשום דבר. אז הדיבור, ככה אומר המהר"ל, הדיבור במהותו זה משהו שמאפיין את צלם אלוקים שלנו. משהו מאפיין את צלם אלוקים שלנו. עבירות פיזיות, עבירות שאנחנו עושים בגוף, הן גרועות. אנחנו לא עושים תחרויות באיזה עבירה יותר חמורה מאיזה עבירה. אבל עצם זה שאנחנו משתמשים בכוח הזה, שאני אומר בלי להבין, אומר מה שמהר"ל אומר, עצם שאתה לוקח את הכוח שדרכו אלוקים נפגש איתך ואתה משתמש בו לאופנים שליליים. הכוח המילולי, או הכוח של החברות, או הכוח של הביחד, הוא הכוח שמכוחו אתה לא לבד. גם להקות של בבואים ביחד, ברמה מאוד הישרדותית, ברמה מאוד קיומית, לברוח ביחד מנחשים, ולמצוא ביחד את דורזים, לא יודע מה המוכנים של בנם. אבל להפגיש את העולמות הפנימיים שלנו, אהבה ואמון וחיבה ושייכות וברית ומסירות נפש, כל זה נוצר מהמילים, וזה שזה נוצר מהמילים, פירושו של דבר שדרכם, דרך המילים, דרך היכולת לדבר, אלוקים בנה את הביחד שלנו, את השייכות, הכלליות, את משהו שהוא הרבה מעבר לעולם הפרטי שלי, ולקחת את הכוח הזה ובעזרתו להשתמש בדיוק בצורה הפוכה, להפריד, להגדיר באופן שלילי, באופן שפוצע, באופן שמכאיב, באופן שמנתק בעיקר, אז יש משהו מבחינה מוכנית. לא כל דבר נמדד לפי התוצאות בשטח, לא כל דבר נמדד באיך החוויה שלנו מרגישה כלפי זה. אבל יש פה איזה משהו שאתה נוגע בקודש, נוגע בקודש, בקודש שלך. יכול להיות שלא לדבר, אנחנו חיים בדור כזה שאנשים, זה הדבר הכי קל לעשות לדבר. מילים נשפחות לנו מהפה, לאחרים נשפחות מהפה. אנשים מרשים לעצמם, אתה קורא את הגמרות על דואג האדומי, שהוא בא לשון הרע, אתה אומר פה, מי היה סופר אותו בכלל, איזה חיית מחמד כזה. כאילו לא בכיוון, הם התיכונים של המשרדי פרסום ומסעות שכנוע לקראת הבחירות, הם מנופים מתוחכמים לאין ערוך יותר, יותר ממה שהנדרש שם, זה היה רק מתפתח, כי המהר"ל אומר, באמת לשם אני רוצה לצעוד, שיש הרבה קווים מקבילים בין הדור של דוד לדור שלנו. זאת אומרת, אמרתי שיש איזה פלא, חידה כזאת סמויה. למה אף אחד לא כתב ספר מרכזי שעוסק בזה קודם? מה, בגלות זה לא היה? אז גם בזמן דוד, המהר"ל מסביר שהצפה האדירה הזאת של לשון הרע שעולה בזמן דוד, היא קשורה מאוד לדוד. היא מאוד מאוד קשורה לדוד. משום שכשאנחנו נמצאים בגלות, חלק גדול מכוחות החיים שנמצאים בגלות, חלק גדול מעוצמת הקשר, וכשאנחנו מתחילים לחזור הביתה, אז הכוחות המילוליים מתחילים להיגאל, מתחילים לצמוח. היכולת הדיבורית שלנו להגדיר את העולם, להבין את העולם, ההגדרה של העולם, אנחנו חיים היום בתרבות או באנטי-תרבות, חלק גדול מהוויכוחים הוא נגד הדיבור. אתם יודעים, הפילוסופיה הפוסט-מודרנית עסוקה בעיקר, חלקים גדולים שלה, לפחות, בהכחשה של כל צורת הדיבור, כל שיח, ככה הם קודם לספר שלהם, כל שיח הוא אלים. איזה שיח שלא יהיה, זה מישהו פה מנסה לנצל בכוח. יש עולם, ואתה עם השכל שלך, מישהו מנסה להגדיר את העולם. וההגדרות האלה תמיד לא נכונות, כי העולם הוא חסר משמעות, העולם הוא חסר פשר. אז אתה מגדיר שזה האויב, אנחנו מכירים את זה מהרבה דברים, נכון הגדרות. יש מתנחלים, יש מתיישבים, יש הרבה מילים כאלה, יש התנתקות ויש גירוש, נכון זה? זה מילים, מילים שיוצרות צורות התייחסות, מילים שיוצרות מחשבה. מה היה שם? הייתה שם התנתקות בנחישות ורגישות. לא רוצה לחזור למקומות פוצעים וכואבים, בטח שיש מילים, זה לקחת את אותה תופעה ולדבר עליה במילים אחרות לגמרי. זה לוחם חירות, זה מחבל. מה, כשאתה מדבר, עצם זה שאתה משתמש במילים, מילים יוצרות מחשבות, מילים לא מבטאות מחשבות. אתה משתמש במילים הנכונות, ואתה יוצר שיח נכון. אז זה בונה עולם, זה בונה מרחב חשיבה, זה יוצר. אנחנו מאמינים ששיח הוא לא אלים, לא חייב להיות אלים כמובן. אנחנו מאמינים שיש משמעות לעולם, ויש משמעות למציאות. ואלוקים ברא פה עולם, והוא רצה שנבין אותו, הוא נתן לנו כוח אלוקי כדי להגדיר אותו, כדי להבין אותו. יש טעויות, ויש כשלונות, ויש כאלה שמעשים דווקא בכוח, אבל חלק גדול מהדיבור בא אנחנו רוצים, ממאות השם מאות טהורות, מזה שלב טהור ברא לי אלוקים. לכן יש לי יכולת לדבר, אם נתקן טעויות כל המון, להקשיב. צריך לדעת לדבר, כדאי שאני יודע גם להקשיב, וללמוד, ולהיפתח. להקשיב זה לא לשמוע, לשמוע זה לאפשר פיזית לאוזניים שלי לשמוע את המילים שאתה אומר, להקשיב זה לנסות דרך המילים להבין מה רצית להגיד לי בתוך המילים. אז לשון הרע זה מין משהו כזה שאתה לוקח את המתנה הגדולה האלוקית הזאת. גם אתה לא מבין אותה, אבל זה ככה. ויתויפך בהפך משמעת חיים, איך זה אומר? אומן דנפך מדילי נפך, נכון כמו שאתה מנפך בלון אתה. הבלון מלא באוויר שהיה בתוכך קודם. שזה רק משל. כי האוויר הזה הוא גם לא חלק מפעם. ויש בו נפח באפינו, משהו אלוקים נמצא בתוכנו. והוא כאילו סבירה שמסבירים שזה היכולת שלנו מדבר. נקח את היכולת הזאת. זאת אומרת, יכולת שם מאוד חמוד ומאוד טוב, וחס כאלה צנוע ולא מעלה בדעתך לעשות עבירות. אבל פה כזה משהו. לפעמים יש לזה, שוב, אם זה לא שונה רע, אם זה לטועל, יש צורך צריך ללמוד ההלכות. אבל לפעמים כעס, לפעמים מלבון, לפעמים כל מיני מצבים כאלה, ואתה לא מבין שיש לך איזה צצת אטום במזוודה, ואיזה הרקתי מזוודה, וזה רק צצת אטום. יכול להיות, זאת אומרת, גודל הנזק הוא לא בהכרח תלוי ברוע שבי, או בכוונות הרעות שבי. יכול להיות שאני חושב שהמילים הם בסך הכל מילים, ומה זה כבר יכול לעשות? בשביל זה חזר משתפים אותם, יש פה איזו בחינה פנימית כזאת. להשתמש בלשון באופן שמפריד בין, שמבזה, מזלזל, מגדיר את העולם בצורה מרושעת, בצורה קטנה, בצורה מייאשת, דיבורים כאלה של... אז אתה מחלל פה משהו שהוא קשור למקומות מאוד מאוד עליונים, מאוד מאוד ניסיים, מאוד נסגרים. אומר המהר"ל שדוד המלך, המשיח, המשיח הכוח שלו זה כוח לדבר. איך אנחנו קוראים לדוד? נעים זמירות ישראל. איך דוד ניצח את גוליאת? יש שם השם אלוקי ישראל. מה אם נהיה דוד לקרב נגד גוליאת? שגוליאת בא לחרף את מערכות ישראל. ודוד אומר לו, אתה חירפת מערכות אלוקים חיים. מה שמעניין את דוד לקרב זה מילים. המילים של גוליאת, ולעומת המילים שלו. בסדר, בסוף הוא קלע בו אבן, בסוף הוא זרק לו, הוא משתמש בכלי נשק. בעיקר מה שמניע את דוד תמיד זה מילים, זה הכוח של דוד, הכוח של דוד זה מילים. להסתכל בעולם במבט הרבה הרבה יותר אלוקי ולנסח אותו בתהילים. מה זה תהילים? תהילים זה הערה, הלל, הערה גדולה, הערה מוחלטת. היא נעשית בעזרת מחשבות של אנשים גדולים שמשתפים את כולנו. כשבא משיח לעולם, פירושו של דבר, כך אומר אמר, תקופה כזאת, שהאנושות היא מגיעה למקום מבקירה, מתבגרת, מצליחה להגיע למקום שהיא מנסחת את העולם ומבט על העולם בצורה הרבה יותר עליונה, הרבה יותר כנה, הרבה יותר פנימית ואלוקית, הרבה יותר קרובה למחשבה האלוקית, חושפת מתוך העולם, בעזרת המילים, תבניות חשיבה וצורות חיים שקודם היו אלומים, שקודם היו נסתרים. ודווקא בגלל זה, אומר המהר"ל, יש איזו האצה כזאת של כוחות דיבורים שליליים. הדיבור מתעורר. הדיבור מתעורר, כשכוחות חיים מתעוררים, הם לא מכונים בשם, הם לא מבינים את עצמם. יש איזו בקשה לדיבור, בקשה לדיבור. דיבור של דוד המלך, דיבור אוהב, לא ברמה הנמוכה. דיבור שגואל אותנו ומאפשר לנו להיפגש עם אלוקים פה בעולם, צורה הרבה יותר עמך, כמו שעשה דוד המלך. ודווקא בגלל זה הסיבוכים האלה של דורג ואחיתופל ועזיפים ובעלי קהילה, ועוד כל מיני שמות שאני לא רוצה להזכיר פה, אבל הם דווקא הם מסתבכים עם לשון הרע. כי באמת יש איזה אנרגיות דיבוריות כאלה, האדם רוצה לדבר. הכוח הגדול היום, אנחנו יודעים שהכוח הגדול היום זה דיבור. איך אתה משפיע, ואיך אתה אומר, ואת תשתוק. בחוץ, כמובן שמה שמשפיע בעיקר זה מי מדבר, מאיפה הוא מדבר. אם יש פה אדם, אם יש פה עולם מוכני, עולם של קודש. וכשאדם גדול מדבר, אז זה פועל, אין ארוך יותר משאדם קטן מדבר הרבה מילים. המלחמת הרעיונות, מלחמת הרוח, מלחמה, המאבקים או הבירורים על דמותו של עם ישראל, על דמותו של העולם, מתנהלת בעזרת מילים שהם לא רק מספקים. שדות הקרב, כן, יש גם טנקים ומטוסים, המלחמות העיקריות הן מילים, מילים הרבה יותר חזקות מברזל, מילים שבריריות, אבל הן הרבה יותר עוצמתיות בסוף, כי הן פועלות על הלבבות, ודווקא בדורות כאלה יש איזו יצא. אז באיזה מין סתר כזה, ההלכות האלה לא נדונו, היו בעיות, בוודאי, אנשים דיברו לא יפה כנראה, לצערי. אבל לא רק שזה מגיע לתקשורת המונים ולמדינה ורשתות חברתיות, שזה באמת בעיות עצומות שמאפשרות לך באיזו שורה לא נכונה לבזות ולהשפיל ולהעליב קהלים אדירים. אני לא מדבר על הכמותיות, אני מדבר על העקרוניות. צומחים פה כוחות שדוחפים אותנו להשתמש במילים, להשתמש במחשבות שמנוסחות. זה מערכה כלל עולמית, זה לא רק דוד הוא שיעשה את זה. כוח חיים מבקש לצמוח והוא עולה. ואם אנחנו מנקים את עצמנו, מכינים את עצמנו לקראת זה, אנחנו מאפשרים לעצמנו הרבה יותר, זו דרך גדולה ומשמעותית, לדבר נכון, לאמרות טהורות, ככה כתוב. זה גם ככה, זה בא, אמרות זה בא ממקום מאוד מאוד טהור ואמיתי. אם אנחנו רוצים לעזור לדוד המלך לחזור לפה, אז אנחנו בראש ובראשונה מאפשרים לה... לאמת של התורה, אתה לומד הרבה תורה, ובדקה אחת אחרי זה שמדברים שטויות, אז מזיקים כל כך הרבה, ואת הנזקים האלה אתם מכירים בחפץ חיים. אז הקדוש ברוך הוא שלח, ככה המציאות אומר, שלח ממרום כזה, שאסף, הבין, זה בער בו, זה בער בו, זה לא בער בדעות שלפניו, אתם יודעים, בואו להם הלכות כאלה, אחד שכותב ספר הזה, וכל הדורות כולם, לא רוצה להגיד לא מצינו, אבל כמעט לא מצאנו מישהו שכותב ספר שלנו. הספר הזה כל כך התקבל בנו. זה סייעתא דשמיא הגדולה, אתם יודעים, זה. וככה הרב צבי יהודה חינך אותנו. כשהרב צבי יהודה מקים את הדרך הזאת של התורה הגואלת, התורה שמאמינה בעם ישראל בגאולה, ומזהה את הכוחות הקודש האדירים שהולכים לצמוח פה, ונותנת מסלול וכיוון דרך, ומסוללת דרך במסילה, אז ראש לכל, חובה לכל, זה לנסות להטביל את עצמנו במקווה הזה של שמירת הלשון, במקווה של היחס למה יש לי פה. יש לי פה איבר, ואני מדבר, ואני נחמד, ואני צוחק, וזה, כן. אבל עם כל הזהירות שיש לי פה איזה מקום כזה שאני מייחס את זה למחשבות שלי, שגם זה נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו אדם דיברי, ולא אדם חושב. אז זה שאנחנו חושבים, זה נוגע בחלק קטן ממרחב האישיות שלנו, כשאנחנו מדברים, אנחנו חיים פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, זה נוגע הרבה יותר עמוק גם ברגש, הזכרתי קודם, גם ברגש, גם מילים, אתה מתפלל, זה ברור שמילים אתה, במעמדים מרגשים כאלה, מתחיל לדבר, פתאום הדמעות חונקות. למה הדמעות לא חונקות גם עוד שכשהוא לא דיבר? כי המילים, כשאתה אומר את המילים בקול, לא רק חושב את המילים, אז מחלחל בתאומות הנפש שלך, אם אתה מרוכז, אם אתה פתוח את זה, אם אתה מבקש את זה. אתה פותח את הפה ופתאום נפתחים תאומות רבה. והאחריות הגדולה של מי שמאמין במה שקורה פה, ורוצה להיות שייך ולתת כתף, לדרך ילכו בגאולים, אז התבילה הזאת שלי, להקצות כמה, להשתדל להקצות כמה דקות, לברר את ההלכות האלה, כמו שהחפץ חיים אומר, אם אתה אומר אני אחמיר, אתה לא יכול להחמיר, משום שהפה שלך הוא מקום מאוד מרכזי, אתה לא יכול לשתוק כל הזמן. ודווקא כשאתה מנסה להחמיר, אז אתה עושה טעויות יותר קשות ויותר מגיע. דווקא כשמסביב ככה נראה יום עשר, ואנשים מרשים לעצמם להשתלך אחד בשני, ומערך בחירות שנייה כבר השנה, ומקצינים, וזה למען אידיאלים, אתה מבין? כי מפחדים שהוא יעלה, והוא יעלה, יש הרבה לגיטימציה, ובאמת לפעמים צריך לדבר, לפעמים חובה לדבר, לפעמים חובה לדבר בתוקף, בוודאי שכן, לפעמים מותר, לפעמים חובה, גם ביחידים. העיסוק הזה, אני חושב שהוא גם מעניק מידע, מידע הלכתי חשומה, אבל הוא גם עושה משהו מאוד מאוד טוב לנפש, שזה אינדיקציה, שוב, אנחנו לא יודעים, ככה המדרש אומר, דורו של אחאב יוצאים, עובדי עבודה זרה, יוצאים מלחמות, ונוצרים בכמה טוב יהיה עם דור כמו של דוד, ושאול שאין בו עבודה זרה וגם אין בו לשון הרע. אז מיני ומיני התקלי סילאה. אז הסדר הזה איכשהו נשחק במהלך הזמנים. חשבנו שאולי לפתוח לו פתח ב6:30 עד תפילת רבית, לפחות בחורף, יכול לשדרג את זה, אבל צריכה להיות החלטה של כל אחד מאיתנו, החלטה שיכולה לשפר, אני חושב, את איכות החיים הרוחנית והנפשית שלנו בהרבה הרבה רמות, ברמה הכי פשוטה. כשאתה מנקה את הפה שלך, אז יש איזו השבחה מאוד ברורה באצילות שלך, בתעוזה שלך, בישרות שלך. בספרים הפנימיים, נכון, כתוב ברית המאור, איזושהי השפעה כזו שהוא שומר את הפה שלו, אז גם מול יצר העריות הוא פתאום עובר לרמה הרבה יותר בריאה של התמודדות כזאת, שזה קשור מאוד לדברים שאמרתי. אז בעזרת השם ככה, אני מקווה שגם אני אתחיל ללמוד יותר ברצינות את הדברים האלה. תודה רבה, סיימנו, ויש לי רק בקשה אחת, נגמר, בסדר? עכשיו, מעבר לזה, בעקבות השיפוצים שאנחנו עושים בישיבה לטובת כולנו, אנחנו ניסינו לארגן אנשים שעובדים, שינקו ויפנו ויסדרו. בישיבה הסכימו לשלם הרבה כסף יחסית לשעה, ולא כל כך הצלחנו. בתכל'ס זה הבית שלנו, זה שלנו, זה בשבילנו. אנחנו מעדיפים לא לבקש מכם מעבר למה שאנחנו יכולים לבקש מכם. אנחנו רוצים שתלמדו, רוצים שתתפנו לשמירת הלשון, אבל לא הצלחנו. כשלא הצלחנו זה עבודה שלנו, לא נצליח, אז אנחנו נרים פה את כל המערכת. ולכן החלטנו שמחר ב-11:15 שעה אחת של עבודה, יש רשימות שם בחוץ, זה לא חמודעות, מי שיכול ומי שמסכים ומי שרוצה ליהנות מזה, כי אני חושב שענות מזה גם. ייתן יד, ייתן כתף, ייתן לב, שעה זה, תיגענו אליכם ולד ברירה בבנות. אנחנו באמת צריכים אתכם ל... תודה רבה בעזרת השם, כל טוב.